ערב ראש חודש אלול כ"ט מנחם אב. עוד לפני שניכנס למקורות, כ"ט מנחם אב הוא תאריך מאוד מאוד חשוב. כ"ט מנחם אב הוא לא רק ערב ראש חודש אלול. בכ"ט מנחם אב כאן מופיע במקור הראשון תניא בפרקי רבי אליעזר: בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה. ברש"י בפרשת עקב מופיעה גרסה שלא סותרת בכלל שהדבר הזה נאמר בכ"ט אב, לא בראש חודש אלול אלא בכ"ט אב, דהיינו ברגע זה. לא שאז הוא עלה ההרה, הוא עלה בראש חודש, אבל האמירה הייתה היום, כי היום הסתיימו 40 הימים האמצעיים. נזכיר בשנייה אחת, בו' בסיוון עולה משה רבינו בפעם הראשונה, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הברקים. משה רבינו עולה להר לקבל תורה, העם רואים את הקולות, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. ואחרי 40 יום משה רבינו יורד עם הלוחות הראשונים, שבירת הלוחות, חטא העגל, האנישה, ואחר כך עולה משה רבינו ל-40 יום אמצעיים. נקראים אמצעיים כי הם הקדמה ל-40 יום האחרונים שאנחנו הולכים להתחיל אותם בעוד רגע. 40 הימים האמצעיים עולה משה רבינו מיוזמתו לרצות, לנסות לכפר. אלה הימים שאנחנו קצת פחות עסוקים בהם. אנחנו עסוקים בחג השבועות, עסוקים ב-17 בתמוז, נכנסים לאלול. באמצע זה מה שקוראים יולי-אוגוסט. זה בכלל לא בתאריכים עבריים, אין את התקופה הזו. זו תקופה רק שאחרי זה ילבישו עליה כל מיני מושגים, תמוז, אב והכל, אבל היסטורית כנראה שזה לא היה כך. אלה התאריכים החשובים ביותר, היולי-אוגוסט. אז עומד משה רבינו וכל הדיונים עם הקדוש ברוך הוא מתרחשים ב-40 הימים האמצעיים. שם אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא: ראה אתה אומר אליי הל את העם הזה, ואתה לא דעתני את אשר תשלח עמי. כל השיחות בין משה לבין הקדוש ברוך הוא, כל הניסיון לרצות, מתרחשים אז. ואחרי 40 יום, היום, ערב ראש חודש אלול, מקבל הקדוש ברוך הוא את דבריו של משה. שם הוא לומד את כל הסוגיות של הראני נא את כבודך, נקרא תצור. כל זה מתרחש ב-40 ימים האמצעיים. ויחל משה את פני השם אלוקיו מי"ז בתמוז ועד ראש חודש אלול. ואז בראש חודש אלול מקבל משה את ההוראה: עלה אליי ההרה. הוא אמור לפסול אבנים משלו, בניגוד לאבנים שהיו לפני כן, פסול לך. הוא אמור לעשות ארון עץ, ועל האבנים מעשה ידי אדם שעושה משה, פסול לך, הולך לכתוב הקדוש ברוך הוא במכתב אלוקים על אבנים מעשי ידי אדם. זה מתרחש בראש חודש אלול. הטור פותח את הלכות ראש השנה במקור הראשון שלפנינו. תניא בפרקי רבי אליעזר: בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההר. שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. הערה חשובה מאוד בדברי תנאים, הטור מביא את זה, מידע שאין לנו בתורה. והעבירו שופר במחנה, אין קולות, אין לפידים, אין הר השם, אין קול שופר גדול, אין משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. מעבירים שופר במחנה. משה עלה על ההר. אגב, יש גרסה והעבירו כרוז במחנה. משה עלה על ההר. זה לא סותר. על פי פרקי דרב לזר מעבירים שופר ואומרים משה עלה להר, שלא יתעו עוד אחר עבודת גילולים. הפעם לא שופרות של מתן תורה ראשון, אלא הפעם שופר של אזהרה. כבר ראינו בסרט הזה משה עלה להר. אני רק רוצה להזכיר שב-40 הימים האמצעיים משה רבינו על דבר אחד לא מבקש ודבר אחד לא מובטח לו. אין אפילו מילה אחת שם על זה שהוא יקבל עוד פעם לוחות. מדובר על הכניסה לארץ ומלאכי ילך לפניך ומי ושהקדוש ברוך הוא לא יעזוב את עם ישראל והתשובות להרף ממני והשמידם, אבל את הידיעה שהולכים לעבור עכשיו מחדש מתן תורה שני, על זה אין דיבור, לא מצידו של משה ולא מצידו של הקדוש ברוך הוא. העבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא יתרו עוד אחר עבודת גילולים. עכשיו משפט מעניין מאוד, תשמעו את הטור. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. באיזה שופר? השופר שהעבירו במחנה באלול, משה עלה להר שלא לטעות אחר עבודה זרה. ועל השופר הזה נאמר, עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. זה הפסוק שאנחנו אומרים לפני תקיעת שופר. וחוזרים עליו, ובעל התקיעה חוזר עליו ממש לפני התקיעה. זה פלא פלאות, לא שופר של ראש השנה, לא שופר של יובל, לא שופר של הקול הגדול של מתן תורה, אלא השופר שהוא עבר במחנה. חבר'ה, משה עולה להר. זה השופר של עלה אלוהים בתרועה השם בכל שופר. בכל הספרים מוזכר על הפסוק הזה שהוא פסוק היסוד של כל התקיעות. אלוקים זה מידת הדין, י' כו' כי זה מידת הרחמים. ועלה אלוהים בתרועה, מידת הדין עולה ומסתלקת כדי להביא לעולם מידת הרחמים. ומה מייצר את זה? מתי זה נאמר הפסוק הזה? על השופר הזה של אלול, שיש גרסה שזה סתם כרוז, פשוט מגפון. שעקו, אולי אני יודע מה, אם זה השופר, לא מהקולות, לא, זה השופר של עלה אלוקים בתרועה. לא חושבים על זה בראש השנה. לכן התקינו חזל, טור, מעניין, הוא עוד לא דיבר מילה על סליחות, שימו לב, לכן התקינו חזל, שיהו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, וכל החודש. כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה. שנאמר, אגב שימו לב לדברי הטור, לא כדי לזכור את השופר או זכר לשופר, כמו שאומרים תמיד זכר לענני הכבוד, אלא כדי להזהיר את ישראל מתי? עכשיו. כמו זה לא סיפור היסטורי כל הסיפור, זה ימים שעכשיו מסוגלים לזה. כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר אם ייתקע, שנאמר אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, וכדי לערבב השטן. וכן נוהגים באשכנז לתקוע בכל בוקר, אגב מאוד מעניין, וערב. ככה המנהג שהטור מביא, אנחנו מכירים מקומות שנוהגים כך, וכן נוהגים באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה. יש מי שמרבין לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך. השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, כבר מביא את אותה הלכה, אבל הוא מתחיל מהצד ההפוך, הוא מתחיל כבר מהסליחות כמובן, נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. הגה, הרמה, ומנהג בני אשכנז אינו כן, והוא מאמץ את דבריו של הטור, אלא מראש חודש ואילך מתחילים לתקוע אחר התפילה שחרית. רואים שהערבה כבר הביא את המנהג של שחרית, ויש מקומות שנוהגים גם כן ערבית, הוא כבר הכיר את זה פחות, ועומדים באשמורת לומר סליחות ביום ראשון שלפני ראש השנה וכו' וכו' וכו'. זה כבר הדיון על סליחות שלא ניכנס אליו עכשיו. ראש חודש אלול, אלול, שקוראים לדברי הטור ודברי פרקי רב לייזר, זה נשמע אירוע היסטורי אדיר. אבל חכמי ישראל, חכמי הסוד, וזה היסוד של כל הסליחות, לימדו אותנו שבחודש אלול מתגלים מידות הרחמים העליונים. ואשמור את הבוקר בכל יום ויום, יהודים קמים לסליחות כדי לעורר את הרחמים העליונים. אורה, למה תשען השם? מזכירים את ההתעוררות שלנו כדי לעורר רחמים. יש מאמר מופלא של האדמו"ר הזקן, שבו הוא מביא את המשל הידוע שנקרא המלך בשדה. חלקו העיקרי מובא לפנינו בחלקו השני של העמוד, ואני רוצה קצת להיכנס אליו, מתוך זה להיכנס לאלו. המאמר נאמר בפרשת ראה שבת מברכים אלול, על ידי בעל התניא. אני לדודי ודודי לי. ברשותכם אני קורא אותו, אחרי זה נתחיל את הכל. אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול. מקור הדברים כבר ב... דרשים, אבודרה מביא את זה. העניין כי באלול מתחיל בחינת אני לדודי. דהיינו בחינת התערותא דילטטה. התערות מלמטה. עד ראש השנה ויום הכיפורים, שהם ראש השנה ויום הכיפורים בחינת המשכת אלוקותו יתברך למטה בבחינת התגלות. אני רק בינתיים אומר את המילים בלי להבין כלום. אלול הוא התעוררות מלמטה, ראש השנה ויום הכיפורים הם המשכה של התגלות המלכות מלמעלה. כמו שכתוב, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. שמראש השנה עד יום הכיפורים הוא בחינת שמאלו, בחינת יראה. הימין זה האהבה, הימין זה הכוח של היד לחבק, השמאל תומכת, דוחה בעצם את הצוואר מליפול, יראה שהחיבוק לא יהרוג אותך, לא דוחה אותך כמו שאנשים חושבים. השמאל נותנת לחיבוק את הגבול שלו. עשרת ימי תשובה, כך מופיע, הם הימים של היראה של המלכות, לפי שאז הוא זמן התגלות מלכותו יתברך. ולכן קוראים לו המלך, ההמלכה. כי מלכותך מלכות כל עולמים. תראו שאפילו בעולמות הנעלמים, מלכות כל עולמים, גם בעולמים שנעלמים מאיתנו, בעולמים הכי עליונים שיש, גם שם טיפול עליהם אימת המלך ופחדו. ומזה נמשך גם למטה על כללות נשמות ישראל לקבל עול מלכות שמיים עליהם, ותהיה יראתו על פניהם כל השנה. על איזה ימים הוא מדבר עכשיו בכל הפסקאות האחרונות? על עשרת ימי תשובה בלבד. אז מה זה אלול? כי יראת השם ואהבתו, לראה את השם ולאהוב אותו, אינו עשויה ונטוע בלב האדם מכוח עצמו. זה ודאי טבעי באדם, אבל מה לעשות? האדם חי בעולמות עם העלמים והסתרים. זה לא בא לבד. עברית אחרת, אדם לבד מרגיש שהוא רעב, לא צריך התארות הדלטטה בשביל זה. אדם לבד מרגיש את הצרכים הגופניים שלו, אבל הוא צריך התארותה כדי לחוש את האהבה והיראה. כשהוא חש אותם הוא מבין שזה העיקר, אבל הוא צריך משהו שיגרום לו לזה. כי יראת השם ואהבתו אינו עשויה ונטוע בלב האדם מכוח עצמו, כי אם מכוח ההערה הנמשך עליו מלמעלה בעת וזמן התגלותו, וההערה הזו מלמעלה, ההערה באלף מלמעלה, נותנת לו איזה אור גדול, ומהאור הזה הוא ממשיך הלאה. אתם זוכרים מה קרה לעם ישראל בהר סיני? וכל העם רואים את הקולות. מה זה גרם להם? וירא העם את ה... וירנו, ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים בנמות. ומה אומר להם משה רבנו? אל תיראו. למה? כי ועבור נסות אתכם בה האלוהים. נסות שם במובן העמוק של ניסיון, הכוונה היא גובה. לנסות אתכם בה האלוהים. ומה נקבל מזה? ובעבור תהיה, נו, יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. לא הבנתי, אם אני לא מבין כלום, מה זה נתן לי? זה ווייז, זה אור, זה הערה שחודרת בך והיא באה מלמעלה למטה. אבל אני הרבה פעמים לא מרגיש אותה. למשל, 40 יום אחר כך הגעתי לעגל. עוד רגע נדבר על זה. וכוח ההערה נמשך עליו מלמעלה בעת וזמן התגלותו, זה מתרחש בראש השנה בחינת יראה. וזה בחינת ודודי לי. אני לדודי ודודי לי, זה ארבע מילים, נכון? עם ארבעה יהודים. וארבעה יהודים זה נותן לנו 40 יום. והפתיחה היא אני לדודי ודודי, והסיום הוא מה שבא מלמעלה למטה לי. היוד האחרונה זה סוף הסיפור, אבל הפתיחה של הכל זה אני לדודי. וכאן מגיע האדמו"ר הזקן ומתחיל לדבר על אלול, כי על אלול לא דיברנו. ואלול זה החודש הכי מורכב ומסובך של השנה. אתם יודעים למה? כי כשאתה מסתכל עליו על פניו, הוא נראה משעמם. הוא חודש שאין בו שום חג. הוא חודש שאין בו שום הערה מלמעלה. זה משונה מאוד להגיד כך. אבל אין בו הערה מלמעלה. לכל חודש יש את ההערה שלו, גם לחודשים שבהם יש צומות, אנחנו יודעים שאלה ימים שצריכים בעצם להתהפך. אנחנו יודעים שב-17 בתמוז ירד משה עם הלוחות, והיה צריך להיות יום של גאולה שלמה. אנחנו יודעים שבתשעה באב חזרו המרגלים אחרי 40 יום, והיה צריך, וזה יתהפך. ודאי בחגים, ודאי בשבתות, ודאי. אלול זה חודש שבעצם הוא ריק, אין בו כלום. אפילו בחשבן היחיד שקצת דומה לו יש תפילת טל ומטל, אלול. זה נראה כאילו מישהו הלביש עליו איזה פרס ניחומים כדי לא להרגיש לא טוב, אז שמו לו איזה ככה אלול. צריך להבין לעומק, לעומק, מה בעצם מתרחש. רק שצריך תחילה, אומר הרב, אומר האדמו"ר הזקן, רק שצריך תחילה לעורר את האהבה ויראה על ידי התערותא דלתתא שהיא באלול. כל אלול הוא התערותא דלתתא, ועכשיו מהפכת עולם, מהפכת עולם שמי שמעמיק בה זה באמת הפיכה, זאת הפיכה. אצל העולם אלול זה זמן של פחד, נכון? אלול זה זמן של מורה, של יראה. אצל האדמו"ר הזקן אלול זה זמן של פנים שוחקות. יש כאן הפיכה בתפיסה, צריך להבין אותה לעומק. אני מקדים למשפטים הבאים הקדמה של משפט אחד. לי נדמה שמה שכתוב בהמשך הוא פחות או יותר את הדבר הבא. אלול הוא לא הכנה לראש השנה ויום כיפור. לראש השנה ויום כיפור לא צריך יותר הכנה ממה שצריך לכל חג אחר. לכל חג יש הכנה. לפסח, לסוכות, לכל חג יש הכנה, לכל שבת יש הכנה. אני אגיד לכם למה צריך הכנה, ומאיפה אני יודע את זה? מניסיון שלילי, כי אני יודע שתמיד אני נתקע שם מחדש. לא יודע איך זה אצלכם, אבל אני יודע שאני תמיד נתקע שם מחדש, ולדעתי לשם בכלל צריך את ההכנה. ההכנה לא צריך יום כיפור. אתם יודעים למתי צריך הכנה? למוצאי יום כיפור. למיינוב, לכיבוד אחרי ערבית במוצאי יום כיפור, לקולה על השולחנות. אבי, אבא, סבי, שהיינו ילדים, שאל אותי פעם למה אומרים סלח לנו אבינו כי חטאנו במוצאי יום כיפור. הוא הסביר, הוא אמר, אני לא מבין, עכשיו יהודים גמרו נעילה, צדיקים, מלאכים, על מה סלח לנו אבינו כי חטאנו? איזה חטאנו? מי הספיק בכלל לחטוא? שאלה מצוינת. נו, שאל וענה, אמר, תשמע, מסוף נעילה ועד סלח לנו אבינו, אתה יודע כמה סלח לנו אבינו צריך לבקש? טוב, קניתי. אז הוא אמר לי, מה אתה מבין? מה אתה מבין? אם זה נכון, אז למה להגיד והוא רחום יכפר עוון? חזק, אה? והוא רחום זה מיד בסוף נעילה. איזה עוון? התירוץ שלי עבד על ה... אבל מה עושים עם והוא רחום? הוא אמר משפט שאף פעם לא הבנתי, והיום לעניות דעתי אלול הוא הכנה רק לזה. ואם לא חושבים על זה, אני חושב שמפספסים אותו. אומר, אתה יודע על מה והוא רחום יכפר עוון? על המחשבה הזו שאי אפשר להשתחרר ממנה, שיום כיפור נגמר והתחיל סיפור חדש. על הטלית שיורדת מהראש. על הסיום של יום כיפור, על הסיום של יום כיפור שממנו מתחיל מוצאי יום כיפור. על זה צריך והוא רחום יכפר עוון. זה והוא רחום יכפר עוון, זה והוא רחום יכפר עוון גדול. שהוא לא בגלל משהו שעשית בכלל. הוא בלתי ניתן בכלל לשינוי, אבל אפשר להתכונן אליו, נכון. ולעניות דעתי, אלול, אין לנו בכלל הכנה למוצאי יום כיפור. בכלל לא ליום כיפור. שמוע את הדברים של הרב, של האדמור הזקן עכשיו. והנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מידות הרחמים. מה שאמרנו מקודם בפרקי דרבי אליעזר, שבאלול עלה משה להר, זה לא רק סיפור היסטורי מרתק, אלא חכמי הקבלה מלמדים אותנו שאלול הוא כל הזמן התגלות י"ג מידות הרחמים. וקמים יהודים באשמור את הבוקר בשעה שיש לה את כל היחוסים והייחודים הגדולים האלה כדי לעורר את מידות הרחמים בעולם ולעורר ולהגיד השם, השם, אל רחום וחנון פעם ועוד פעם ועוד פעם ותוקעים בשופר. ומה שתוקעים בשופר אומר הטור הוא כדי להעלות את אלוקים בתרועה השם בכל שופר, להעלות מידת הדין ללמעלה למעלה, ועל זה נאמר על האלוקים בתרועה. זוכרים מה שאמרנו על השופר הזה? אז אלול הוא זמן התגלות י"ג מידות הרחמים, והמשפט הזה מעורר בתוכו שאלה אדירה. אבל אני לא מבין, אומר האדמו"ר הזקן, ולהבין זה, אז למה הם ימות חול ואינם יום טוב? הרי כשהקדוש ברוך הוא מגלה משהו בעולם, אז קורה פה משהו, אז יש פסח, אז יש ענני כבוד. זה לא סיפור היסטורי שפעם היו ענני כבוד, יש כוח לימים האלה, אז הימים האלה מופיעים ומקבלים משמעות, יש מועד. אז מה קרה באלול? אין כלום? זוכרים את המבוכה של אלול? מה זה? מי אתה אלול? מה תעודת זהות שלו? ולהבין זה, כי למה הם ימות החול ואינם יום טוב? כמו שבתות ויום טוב שבהם התגלות אלוקות, בחינת הערת אלוקותו התברך. ובפרט בעת וזמן י"ג מידות שהם הערת העליונות מאוד, והם מתגלים ביום הכיפורים. ביום הכיפורים נעילה, זוכרים את י"ג מידות הרחמים? ובוודאי יש הפרש גדול בין יום הכיפורים ובין אלול. אתה יכול להשוות את יום הכיפורים לאלול? יום הכיפורים, יום חתונתו, זה מתן תורה. כל מתן תורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כך מסבירים, אתם זוכרים שדיברנו על זה? כל מתן תורה זה כדי להראות שהוא קיבל את הסליחה, ושהוא קיבל את הסליחה בשמחה וברצון. ולכן לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, דיברנו על זה בט"ו באב. וביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מקבל את הסליחה והמחילה בשמחה וברצון להודיע שנתרצה להם, ואז התגלות י"ג מידות הרחמים. אז יום הכיפורים מקבל כזאת עוצמה, ואלול אפילו לא איזה פרס ניחומים? סתם עוד יום. אך הנה יובן על פי משל. למלך, המשל הזה הוא כל כך ידוע שלפעמים שוכחים הוא שהוא משל של האדמו"ר הזקן. זה מקורו, אין לו מקור לפניכם. אך הנה יובן על פי משל למלך, שקודם בואו לעיר יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה. ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. שמעתם? הוא מראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העירה אל הארמון, הרי הם הולכים אחריו. ואחר כך בבואו להיכל מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות. לארמון לא אפשר כי ייכנס כל אחד. ואף גם זאת, מי שנכנס ברשות, רק המובחרים שבעם ויחידי סגולה. וכך העניין על דרך משל בחודש אלול. יוצאים להקביל אור פניו יתברך בשדה. מלך שלא יוצא מהארמון, שימו לב טוב, המשל הוא כל כך קצר, תראו רגע את הפרטים. המלך לא בא מהארמון לשדה כדי לפגוש את העם כי יש בחירות. לא להתבלבל עכשיו עם שטויות. המלך הולך אל הארמון, זאת אומרת הוא הולך למלוך, הוא הולך אל היכל מלכותו. בדרך הוא עובר בשדה. למה הוא עובר בשדה? אין מנחת ליד הארמון? אין לו מקום עם אופנוענים לרדת שם הוא לא יכול ככה לנים. למה הוא עובר דרך השדה? אין כביש עוקף? למה הוא צריך לעבור דרך השדה? סתם כי הוא נחמד? הרי אני צריך להבין את המשל. עוד פעם, תסתכלו טוב. קודם בו, הכל מתחיל עכשיו. קודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו. כלומר, זה אני בכלל לא מבין. אנשי העיר בעיר, אז מאיפה הוא בא? ואנשי העיר יוצאים לקראתו כדי לקבל אותו, ומקבלים פניו בשדה. למה הם לא יוצאים לקראתו לשומרי המלכה, לשער? הם יוצאים לקראתו ומקבלים פניו בשדה. ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו. והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. מספיק, סבר פנים יפות זה עצום. למה הוא מראה פנים שוחקות לכולם? על מה? על מה הוא שוחק? שחוק זה גאולה, נכון? אז היא מלא שחוק פינו, מה קרה? ואז הוא הולך העירה, נו, תמשיכו את המשל, ומה? והם מה? הולכים אחריו. ואחר כך בבואו אל ההיכל, אז נכנסים רק ברשות. ורק מובחרים ויחידי סגולה. אלול זה כשיוצאים להקביל אור פניו יתברך בשדה. אני חייב להגיד לכם שאצלי התרחשה מהפכה כשהתחלתי לחשוב מה זה שדה. תמיד הבנתי ששדה הכוונה היא, נו, איך אתם מגדירים שדה? מקום בחוץ. זה היה יכול להיות גם מגרש כדורגל, לא? מגרש טניס, טרפת, יכול להיות מדבר. מה זה שדה?
למה לא שדה חקלאי?
שדה זה רק שדה חקלאי. שדה זה רק שדה חקלאי. השדה זה דבר מדהים, תשמעו טוב. אתם יודעים מה יש בשדה? בשדה מגדלים ירקות. בשדה יש תבואה. אני הולך להגיד דבר נורא עכשיו. המלך הוא בארמון, נכון? בארמון אוכלים סלט מיוחד, נכון? אין שם עגבניות כאלה כמו שאצלי מוצאים במקרר וזה, נכון? רק פיק, הכל חבל הזמן. אבל איפה הם מגיעים הבנדורות? מהשמיים? מהשדה? כלומר, המלך אוכל מהשדה. תשמעו סיפור, אחרי הסיפור נוכל להתחיל. כשהבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, היה עוד באותה תקופה שהוא הלך והתגלה. לא, כולם עוד ידעו, הרוב העולם עוד לא ידעו בכלל מי זה הבעל שם טוב. היה לו תענוג אחד מאוד גדול, הוא היה מסתובב בין עם ישראל, בעיקר פשוטים. יהודים, יהודיות פשוטים. היה בא ושואל שאלות פשוטות, במגמה אחת. הוא היה שואל, נו, איך הבריאות? מה עם קופת חולים? איך הילד? הילד היה שואל רק שאלות שאין לך ברירה אלא להגיד, התברך שמו, ברוך השם. ברוך השם, השתבח שמו לעד, רבי מאיר, רבי מאיר, רבי שמעון, ברך שמו, השתבח והתעלה. והוא היה מבסוט! וכך הוא היה הולך ומחכה שיהודים יגידו, ברוך השם, השתבח שמו, ברוך השם, ברוך השם, השתבח שמו. וזה היה העבודה שלו, אז בזה הוא, התפרנס כנראה, זה היה עבודה, יהודים שונים, יש כאלה גדולים, יש כאלה לא. היה יהודי אחד שהיה לו חדר ליד בית הכנסת, באחת העיירות, הוא היה עובר מהעיירה לעיירה ורוצה לשמוע ברוך השם. באחת העיירות היה יהודי אחד שעשרות שנים היה מתמיד מופלא, והיה לו מקום, היה לו חדר, ואיש לא הפריע. והיה גדול עולם, מתמיד אדיר, והיה באמת אסור לבזבז את הזמן שלו. אבל השם טוב מגיע ויודעים שיש איזה צדיק כזה שמסתובב, נו, הוא נכנס, מסק שלו אל היהודי, היהודי נמצא עכשיו, אני יודע מה, באיזה תוספות קשה, באיזה עולם, והבעל שם טוב מגיע, רבת! מה עם הקופת חולים שלך? אני מסתכל ברחמנות, א' בית של מידות, הוא לא שונה, אחד עם סק. איך הילדים? הנעליים לא לוחצות? טוב לך בחולצה, טוב לך, המעיל, טוב, האוויר. היהודי עושה ככה, והוא לא רוצה להסיק מה... בשלב מסוים, בעל שם טוב כבר נדנה, קצת יותר מדי, ישבו, זה כתגל. והיהודים רומז לבעל שם טוב, מתמיד גדול עולם, רומז לבעל שם טוב, הוא מסביר לו בקיצור איפה הדלת. לא, לא, לחץ פיזי מתון, אבל יש גבול. יהודי עוסק בייחודים ובסודות עליונים, במיק ובניסטר, ועכשיו באים לשאול אותו על קומת חולים. זה חשוב מאוד הביתה. ואז לפני שהבעל שם טוב יוצא, אומר הבעל שם טוב, איי, 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 מה אכפת לכבוד הרב לתת לקדוש ברוך הוא פרנסה, הוא רוצה פרנסה, אתה יכול לפרנס אותו, תן לו פרנסה. טוב, זה השלב שכבר ראו, עלו לו הפיוזים. הוא הסתכל משונה, הוא הבין שיש פה איזה יהודי מיוחד. הוא שתק כדי לשמוע מה הבעל שם טוב אומר. אז הבעל שם טוב אמר, כתוב כך, כתוב ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. בשביל להבין את הבעל שם טוב צריך להבין סלנג, אבל אני חושב שזה סלנג שכולם משתמשים בו. אתם מכירים שאומרים על יהודי שהוא יושב טוב? הוא יושב טוב, הוא יושב על כמה מיליון, הוא יושב חזק. מכירים לשבת טוב? כאלה יושבים טוב, יש כאלה יושבים טוב מאוד. הוא יושב. אמר לו הבעל שם טוב, לבי! עם ישראל, על מה הם יושבים? הם יושבים, טוב, על מה הם יושבים? הם יושבים על השפע שהקדוש ברוך הוא נותן להם. ועל מה יושב הקדוש ברוך הוא? על מה הוא יושב? הוא יושב טוב. הוא יושב על תהילות ישראל! הוא הרי קדוש, אז הוא מובדל, אז איך הוא יכול להשפיע בעולם? הוא קדוש, אם הוא קדוש, אז איך הוא יכול להשפיע? אז על מה הוא יושב? איך הוא יכול להשפיע אינסוף? הוא יושב על ברוך השם של יהודי, שתבח שמו. ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. ראש השנה ויום כיפור אומרים ליושב תהילות, אתם זוכרים? לרוכב ערבות, הוא יושב על התהילות. הרי בזכותו יגן עלינו שואל בשיחה, זה סיפור נפלא, אבל לא הבנתי, אם הוא רק רצה שהצדיק יגיד ברוך השם, אז למה הוא לא דיבר איתו בתוספות? היה אומר לו איזה הברקה בתוספות, היהודי היה אומר, וואו, פילי פלון, ברוך השם. נו, לא טוב. נראה במשיחה, אז הקודש ברוך הוא לא היה יושב, הוא צריך על הנעליים שלו עד לחמטה למטה לשבת. מה זה יעזור שהוא יושב על תוספות? הוא רצה דווקא ממנו, ברוך השם, על קופת חולים. אתם יודעים מה עושה המלך בשדה? הוא בא לראות אותי. אתם יודעים מה זה אני לדודי? אני. אתם יודעים מה קורה לי ביום מצוי יום כיפור? מצוי יום כיפור, אתם יודעים מה קורה כשבמצוי יום כיפור העסקים חוזרים להיות כרגיל? איזה כרגיל? אז כארבעת המינים פורחים. מה זה כרגיל? גומרים מהר מהירים בגלל העסקים. אתם יודעים מה קורה במוצאי יום כיפור? אף אחד לא רשע, חס ושלום. במוצאי יום כיפור לא קרה כלום. לא קרה כלום. אתם יודעים מה התרומם ביום כיפור עד לשמי שמיים העליונים? החלק שלי מפה. האני בכלל לא חווה את יום כיפור. הוא בכלל לא נפל. הוא פשוט נמשך עם החלק העליון. הוא לא היה שם. היה חלק עליון עליון, והבנתי שצריך בחלק העליון הזה גם להביא ככה קצת בשביל הנוסח, תאשמנו, אבל אני לא היה שם. אתם יודעים מה זה אני לדודי? לאלול, הולך המלך העירה, כי כדי למלוך, הוא צריך את הפטרוזיליה שלי. הוא צריך את הכוסברה, את העגבניות, את המנדורות שלי. הוא בא אליי לשדה. הוא רואה אותי עם בגדים כחולים. והוא רואה אותי עם כל הזיופים שלי. והוא רואה אותי בלי חולצה לבנה ופרק. והוא רואה אותי עם כל הדברים שאני מחביא מאחורי הדלת, מתחת לשמיכה שאף אחד לא יודע. והוא מסתכל ואומר, רק אתה יכול להיות בכזה ג'יפה, ולהמשיך להתרומם. ואז הוא שוחק. אתם יודעים מתי אדם שוחק? שהוא מרגיש את הגאולה שלו. אתם מבינים? באלול זה הגאולה של המלך. הוא יוצא לשדה. בדרך אל הארמון, הוא עובר במקור של הפרנסה שלו. שם בשדה, על שם הוא יושב. לא על פשט בתוספות. ואני לפעמים באלו לא יכול להסתכל אליי בסבר פנים יפות, כי אני שונא את עצמי. אבל אז הקודש ברוך הוא מסתכל אליי בסבר פנים יפות. והוא אומר לי, גבלת, אין לי מלאך אחד בשמיים. שהיה עומד בדקה אחת שלך. והוא לא רוצה ללכת מהשדה. וכל מי שרוצה, בא להקביל פניו. והוא רואה את הנכות הזאת, והוא רואה את הכאב הזה. הוא מאפשר לי לא לבלף. כי בסרט הזה כבר ראיתי. כבר ראיתי פעם שראיתי קולות ואחרי 40 יום נפלתי בהגה. בסרט הזה כבר ראיתי. עכשיו הוא יוצא לשדה לא מהארמון. תשמעו את המשל. הוא הולך אל הארמון מהשדה. ובשדה, בסבר פנים יפות, הוא מראה פנים שוחקות לכולם. הרבי הביא פעם שבמסורת של זקני החסידים, היו חסידים שקראו את המשל הזה עם שין ימנית ולא עם שין שמאלית. והוא מראה פנים שוחקות. אתם חושבים שזה סתירה? כשהמלך מסתכל אליי בפנים שוחקות, זאת הדרך שהכי ממיסה, שהכי מאפשרת לי להתמודד עם האני, ולשחוק באמת את האבנים שאני לא מצליח לשחוק. זה לא יאמין. באלול, המלך לא מתגלה בהערה מלמעלה. הוא מקפיד לא להתגלות בשום הערה, כי אם הוא יתגלה בהערה, אז אני אצטרך ללבוש מהר את הפרק. וחלק מהאני כבר לא יוכל להופיע. אז הוא מקפיד באלול, רק באלול, כל השנה אפשר. באלול הוא מקפיד פשוט להסתובב ולראות את הפנים של כולם. ואז מתגלות מידות של רחמים עליונים, כי אז פתאום מתגלה שבעצם כל הנפילות האלה שלי, כל הנמיכות הזאת שלי, זה כדי שהקדוש ברוך הוא שיתבע שתהיה לו דירה בתחתוניים, הוא פשוט היה צריך שליח שיכול לעמוד שם. מסתבר שרק אני יכול להיות שם. אני לדודי, אתם שומעים איזה עומק זה, זה לא יאמן. אתם יודעים מה מקור הביטוי, אני לדודי שיר השיר. יש הרי גם פסוק דודי לי ואני לא, זה לא אלול. יש פסוק דודי לי ועליי תשוקתו, זה לא אלול. אתם יודעים מה זה דוד? 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 דוד זה ההפך מרעיה. נכון? כל שיר השירים זה דודי ואני רעייתו. נכון שזה משונה? דוד זה ההפך מנפיו, דוד זה ההפך מאחיין. מה קשר בין דוד לרעיה? נכון זה מוזר? רעיה זה אישה, נכון? חשבתם פעם על מילה רעיה? מילה מדהימה. רעיה. רעיה זה מה? זה רע בנקבה? כן? זה רע בנקבה? כנראה, רע בנקבה. אז למה מופיע יא? למשל ילד, מה הנקבה של ילד? ילדה, גדול, גדולה. אז למה רע, רעיה? אין אף פעם. אה? רע. רע, למה רע? כמו רע. רע, רע. מה הבעיה? רע, אפשר להגיד? אגב, זה לא נכון שרעיה זה המקביל של רע. אתה יודע, אתה רוצה שאני נכון אחר? 10 שניות. כשנפגשים הרבה חברים מהמחזור, בסדר? נפגשים אחרי 40 שנות מחזור. זה מפגש רעים? אפשר להגיד מפגש רעים? כן? יופי. וכשנפגשות הרבה בוגרות, זה מפגש רעיות? מישהו אומר מפגש רעות? לא נשמע טוב. מפגש רעיות? בטח לא נשמע נכון. לא. אין אף פעם בנקבה תוספת י', חוץ מבבני עקיבא, חברה יא. אבל חוץ מבני עקיבא אין עוד. בעקיבא יא, חברה יא, חברה יא בן. אבל אין חוץ מחברה יא. עוד מילה לנקבה עם יא, רק רעיה, רק בשיר השירים, רק הנקבה של הדוד. אתם יודעים מה זה רעיה בעברית? רב עדי רבים. אתם יודעים מה זה רעות הדילי, אתם יודעים מה זה רעות? רעות זה רצון. יודעים מה זה רעיה? רעיה
מאמנה.
רעיה מאמנה, זה רועה. דוד, דיברנו על זה פעם. דוד מופיע במקרא בדרך כלל בלי וב. או בלי וב או עם וב. אתם יודעים מה זה דוד? דוד זה דד. שדי אמו. תשמע, דידי, זה המקור של השם. זה פלא פלאות. דוד, אתה יודע מה המקור? לא ידידיה, דוד, אותו דבר. אתה יודע מה המקור? דוד. דוד. זה נכתב אגב תמיד אותו דבר, משני הצדדים, גם עם ו' וגם בלי ו'. דוד, וגם אם יש ו' אז דוד. פה, טוב. אתם יודעים מה זה דד? בדד יש חלב, אינסופי, אינסופי, נכון? אבל החלב האינסופי הזה צריך שני תנאים. מה התנאי הראשון שהוא צריך? תינוק. אם אין תינוק, אין חלב. אמרנו פעם שבעברית, שזו השפה היחידה בעולם שהיא שפה של הקדוש ברוך הוא, תינוק זה לשון ציווי. תינוק! טמבל! תינוק כבר, נוטניק, תינוק! מה באת פה לשחק? תינוק, אני עייף, תינוק! אתם מבינים? לא, בייבי, יכולו לקרוא לו בוטל, קראו לו בייבי. תינוק! אבל לא צריך רק תינוק, אתם יודעים מה צריך? צריך תינוק שרוצה. וכשהוא רוצה, אז הרצון שלו הוא ככה קטן יחסית לרצון של הקודש ברוך הוא. הוא גורם לרצון של הקודש ברוך הוא. רעיה. והוא בא לנוק. תארו לכם שהוא היה מגיע באיזו ענבה מזויפת, אם הוא כבר היה עובר איזה אלול בישיבה או משהו לא עלינו, הוא היה מגיע באיזו ענבה כזאת יפה והיה אומר, מי אני שינוק? איך אני יכול לנוק? אני עוד לא הגעתי למדרגה לנוק, מי אני ש... אתם מבינים מה היה קורה? אתם יודעים למה התינוק הוא תינוק? כי הוא תינוק. והוא יודע שאמא רוצה אותו כמו שהוא. ראיתם פעם תינוק שאומר, לא עכשיו, אני צריך קודם להתנקות. ראיתם? זה היה קורה לו אם הוא היה עובר עוד אלו. הוא תינוק! זה דרך אגב, זה עושה לו מאוד טוב שהוא קצת מסריח. הוא יודע שכל מה שאמא רוצה, זה שהוא יבוא כמו שהוא. וינוק, וינוק, וינוק. ואז הוא יהיה המפרנס. ולאמא יהיה חלב. וכמה שהוא ינוק יותר, יהיה חלב יותר אינסופי ויותר טרי. והוא צריך לנוק. והוא הרעיה, והיא הדוד. אבל בשביל שיהיה דודי, צריך שיהיה אני! ואיך יהיה אני? אם המלך לא יפגוש אותי בשדה! בלי חגים! בלי שבתות! בלי חולצות לבנות ועניבות! ואז כשהתינוק יונק, אתם מבינים איזה פנים שוחקות פתאום יש? והפנים שוחקות כי התינוק חי, והפנים שוחקות כי אמא יכולה לחיות. וכבר יש בלבול מוחלט בין מה טוב לשכינה ומה טוב לתינוק, וזה כבר הופך להיות אחד. וכבר אי אפשר להבדיל ביניהם. המלך לא בא מהארמון. המלך הולך העירה מהשדה. תחזיקו טוב, בארמון לא יכולים להיכנס כי אם ברשות ורק מובחרים ויחידי סגולה. פעם הבנתי את המשל רק מובחרים, יחידי סגולה, צדיקים, זה ודאי נכון. היום אני חושב שהפשט היותר עמוק הוא אל הארמון רק המובחרים והיחידי סגולה יכולים להיכנס. אבל לא כל החלקים שלי. לא עם המגפיים. לא עם מה שאני מחביא מאחורי הדלת. זה לא גבלת? המלך בשדה. אתם יודעים מה החסד של אלול? חבר'ה, אני לא עושה לכם שום חג. אני לא צריך בישולים, ואל תתעשו כביסה, ותבואו כמו שאתם, עם הטיטול. ותהיו אני. אני. אני זה היוד הראשונה. ואחרי שאתם תהיו אני, אתם תעשו אותי דודי. והיוד השנייה זה הדודי. ואז עדיין באלול, אני אהיה דודי. ורק אז, ההערה מלמטה, תהיה הערה מלמעלה לי. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלו. אתם מבינים מה שאמרנו בהתחלה? ראש השנה ויום כיפור לא צריכים את אלול. מוצאי יום כיפור צריך את אלול. הוהו רחום יכפר עוון. היכולת שיום כיפור לא יהיה איבנט, אירוע. היכולת להמשיך את זה. היכולת לשמוע את הבת קול יוצאת במוצאי יום הכיפורים ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. זה הסיפור של המלך בשדה. לא שופר של ראש השנה ולא שופר של יובל עושים עלה אלוהים בתרועה השם בכל שופר. שופר שהוציאו במחנה ואמרו, חבר'ה, אנחנו מכירים אותנו כשאנחנו נופלים. שלא נטעה שוב אחר עבודה זרה. והשופר הזה עושה עלה אלוקים בתרועה. אתם מבינים מה זה אלול של פנים שוחקות? מה זה לקבל אותי בפנים שוחקות? למה רק פנים שוחקות כאלה יכולות לשחוק את האבנים, להמיס אותם? לא איומים, אלא אלול של פנים שוחקות? המלך בשדה. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם לפנים שוחקות, לגאולה שלמה, לתשובה שלמה. כל תוכנית אלול ננסה בעזרת השם להתרומם עם אני לדודי, מתחילה ביום חמישי, בשעה החמישית, בשעה חמש, בעזרת השם, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
תודה רבה, 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 תודה רבה,